ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים לדון היום ברמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהוא רבו של הרשב"א, שעוד אותיו דיברנו בשבוע שעבר. אז זה לא כל כך לפי הסדר, אבל נראה את תולדות החיים בקצרה. אמנם לא התחלנו בזמן, אבל צריך לסיים בזמן, ונעסוק בשלוש תשובות, בשלוש תשובות, אחת קשורה לפילוסופיה. שמתחילים וגם גומרים בזמן. ככה הרב נבנצל לימד אותנו, שמתחילים בזמן וגומרים בזמן. פה היום, ברוך השם, אני אומר, באו להיבחן הרבה תלמידים, אז צריך לדאוג להם. אז כמה מילים על הרמב"ן. אני חושב שהרמב"ן המפורסם ביותר זה הרמב"ן שמופיע בסוף פרשת בו. אני מקווה שכולם למדו אותו. מורנו ורבינו רבי יעקב היה חוזר עליו עשרות פעמים, מן הניסים הגלויים והניסים הנסתרים. ממש הרמב"ן האחרון בפרשת בו, מומלץ מאוד מאוד לעיין בו ולהתבונן בו. רבינו משה בן נחמן הוא מאישי הייחוד והסגולה שבאומתנו בספרד, במעבר מן האלף החמישי לאלף השישי. קורותיו ומעשיו נעוצים לא רק בסביבתו המצומצמת, כי גם ברקע של העולם הכללי שהמתרחש בו, רושמו ניכר בכל מה שאירע לרמב"ן, שעל כן עלינו לעמוד על המאורעות הכלליים בשל הכוחות הפועלים בהם שהשפיעו והכריעו בתולדות עמנו בדורו של הרמב"ן. שנות חיי הרמב"ן חופפות בדיוק כמעט את המאה ה-13 למניינם. הוא נולד 5 שנים לפי תחילתה של אותה מאה, ובמחצית מאה זו הגיעה הכנסייה הנוצרית למרום פסגת השפעתה. זאת אומרת, מה שקורה באירופה של אותם שנים, בספרד, ששם חי הרמב"ן, יש מעבר מהשלטון המוסלמי לנוצרי וחוזר חלילה. וממילא הנצרות היא התערבה בכל מדינות אירופה, הקימה והסירה מלכים, הכריזה על מסע צלב פנימי נגד זרמי הכופרים בצרפת הדרומית, והכשירה בשיטה מרושעת את הקרקע לרדיפות היהודים בכל מקומות פזוריהם, עד אשר נתמוטט ביטחון חייהם ורכושם בכל אירופה, וגם גרמה שהסביבה הסותמת, זאת אומרת המסתמה, האויבים, תגזור עליהם בסוף גירוש או שמד. כך גורשו היהודים בסוף מאה זו מאנגליה 1290, מצרפת 1306, ומספרד, בגירוש ספרד הידוע, 1492. זאת אומרת, הכנסייה הנוצרית הכשירה את הציבור, את הקהל, את דעת הקהל, לשנוא את היהודים, להראות שהם נצלנים, שהם לא תורמים לציבור ולקהל וכו' וכו'. ומילא בסוף, הקטסטרופה הגדולה שהיא באמת גירוש ספרד. כנגד מסתמת הכנסייה, אמנם פעלו אלמנטים שייתו את גורל היהודים לטובה, הלא הם המלכים והשרים הפאודליים, שמטעמים כלכליים והנאת עצמם, נוטים היו בדרך כלל להגן על היהודים. אולם, עובדה היא שרוח הכנסייה הנוצרית, שהייתה מרחפת על פני כל המאה הזאת, ביטלה השפעת המלכים והשרים כמעט לגמרי. זאת אומרת, היהודים הרגישו מאוד מאוימים, הרגישו מאוד, למרות שהם נמצאים, אני אומר, בספרד, אבל זה לא ספרד של השלטון המוסלמי, אלא זו ספרד של השלטון הנוצרי. והשלטון הנוצרי גרם להם להרבה הפרעות והרבה בעיות. מלחמת החורמה מצד הכנסייה כנגד הכופרים נמשכה כ-20 שנה בהפסקות, והביאה איתה רעות רבות כלפי היהודים. בין שונאי ישראל נתעורר הרעיון כי מאחר שמרכזי הכופרים היו הערים בנות רוב אוכלסי יהודים, הלא בוודאי שהושפעו הכופרים ממחשבת היהדות. הכופרים במחשבת הנצרות שאינם יהודים, הם הושפעו מהיהודים כי הם היו שכנים שלהם בערים. ובכן יש להרחיב את המלחמה על הכופרים ולכלול בה את שכניהם היהודים. ואז יש פה כל מיני גזרות של הכנסייה, ותראו דבר, דבר מדהים מבחינה היסטורית, בשנת 1215 נתקבלה החלטה שהיהודים מחויבים לשאת מלבוש מיוחד על בגדיהם, טלאי צהוב רחב, כארבע אצבעות בתבנית עגול, תפור בחוץ על החזה. מזכיר לנו משהו. מדהים, 1215. הייתה גזרה שצריך לסמן את היהודים. היהודים לא יכולים להסתובב כמו כולם, צריך לעשות להם איזשהו סימון מיוחד. מזכיר לנו מאוד את לפני 75 שנה, 80 שנה, את הטלאי הצהוב וכו'. כדי להבדילה משאר העם, גזרה זו, בנוסף לצמצום הזכויות שבעבר, שימשה להמוני העם סימן ואות שהלובשים זרים הם וחשודים על כל מעשה תועבה. היהודים השתדלו בכל עוז, ועוז פירושו כסף, כדי לבטל את רוע הגזרה. שילמו שוחד, שילמו כל מיני דברים כדי למנוע את הדבר הזה. לזמן מה הצליחו, אבל לאט לאט הלכה ידרומי הרשעה וכבדה על העם המורדף עד שנפשטה הגזרה בכל מדינות אירופה. היו ויכוחים עם הנוצרים, אנחנו רואים אותם פה, נדלג על, על העניין הזה, ויש כאן, יש כאן, תדלגו לסוף הטור השני בצד שמאל, סוף דבר, המאה ה-13 למניינם, שההיסטוריונים מציינים אותה כשכלולה וכותרתה של תקופת ימי הביניים, היא בתולדות עמנו תקופה של חושך ומצוקה, גזירות ועלילות, מיסים קשים וארנוניות, ארנונה, מיסים, רדיפות ועלבונות, שמדות וגלויות, ואף על פי כן, אם בחיי החומר ירד עמנו עד עדיותה התחתונה, הלאו במלכות הרוח על רודפיו לאין ארוך, כי בתורתו ומוסרו לא שלטו ידי זרים. ובקשיים הללו, זו התקופה שבה נמצא הרמב"ן. ותכף אנחנו נדבר על תולדות חייו ועל משפחתו, אבל קצת רקע, כי אנחנו כבר מתרחקים, שימו לב, התחלנו לדבר על תקופת הגאונים, עברנו ל... גם כשלא נמצאים בשבת, באים לשיעור. וואה, זה השקעה מיוחדת. אז מוצאה של משפחת הרמב"ן. שלשלת היוחסים של משפחת רבינו משה בן נחמן נתלית בחכם גדול אחד, רבי יצחק בן ראובן, רבי יצחק בן ראובן אל בר גולוני, שהיה אחד מחמשת הרבנים הגדולים בספרד בימי הריף, שכולם שמם יצחק. אותו רבי יצחק בן ראובן מה בברצלונה לארץ דניה, שהייתה שם קהילה גדולה, והיה רב גדול ופייטן, וחיבר הזרות המתחילות איזה מקום בינה. על רבי נחמן, אביו של הרמב"ן, אין לנו כל ידיעות. אנחנו לא יודעים רבי משה בן נחמן מה היה אבא שלו. אולם בראש הדרשה, אשר דרש רבינו בראש השנה בעיר אקו, דרשה שהיא מאוד מאוד מפורסמת, היא מופיעה בכתבי רמב"ן, יש שם כמה דרשות של הרמב"ן, והדרשה המפורסמת שהוא דרש באקו ביום ראש השנה, רשום, זה מדרש רבינו הגדול, הרב משה בן הרב נחמן, נוחו עדן. והנה מפורש בן הרב נחמן, וזה נרשם כנראה על ידי אחד מתלמידיו של רבינו, שהיה נוכח באותו מעמד, וידע בבירור כי אבי רבו נודע בשם הרב נחמן. ועוד ראיה לזה מלשונם של חכם אלמוני אחד, שמציין את המשפחה כולה, קודשי הקודשים אשר מעולם היו בעלי שם, ובעלי מעשים, רבנים ואנשי קודש. זאת אומרת, רבי משה בן נחמן, הוא לא התחיל פתאום איזשהו עניין, אלא הוא שייך משפחתית למשפחה מאוד חשובה שתפסה עמדה משמעותית. לאמו של הרמב"ן, שמה הפרטי לא נודע לנו, אז אנחנו יודעים מי היה האבא, מי הייתה האמא. היו לה שלושה אחים, אברהם, יוסף ושלמה. לאברהם ויוסף היו בנים, ששמו של כל אחד מהם יונה, הלא הם יונה בן אברהם, הוא רבינו יונה החסיד, רבו המובהק של הרשב"א. תתחילו לראות איך הפאזל מתחיל להיבנות לנו. דיברנו בשבוע שעבר שלרשב"א היה את הרמב"ן והיה את רבינו יונה. אז אנחנו רואים איך זה מסתדר ביחד. יונה בן יוסף הוא רבינו יונה השני, חבר לרשב"א. לשלמה היה בן בשם משה, הוא אשר דרש הרמב"ן בשלמה באיגרתו ששלח לנחמן בנו מירושלים. איגרת מפורסמת מאוד באיגרות הרמב"ן, איגרת זין, הרמב"ן נמצא בה על הר הצופים, והוא מסתכל לעבר העיר העתיקה, והוא מספר מה הוא רואה פה, והוא אומר שבעיר העתיקה אין מניין. היינו מביאים אותו מחר בבוקר לבית כנסת הרמב"ן, לראות את הפעילות הרבה השוקקת, שברוך השם יש לנו חלק משמעותי בה, אנחנו חלק מהעניין. אם אתם מכירים את בית הכנסת הזה, אם לא, אני לא ממליץ, אבל כדאי להכיר. והרמב"ן מספר שאין מניין בירושלים, וכדי שתהיה קריאת התורה, כל שבת באים שני אחים צבאים משכם. צבאים, אין הכוונה לצובעי קירות, מה שנקרא אצלנו צבא, אלא לצובעי בגדים, צובעי טקסטיל, שהיו צובעים את הכותנה בצבעים שהיה צריך, והיו מביאים אותם משכם להשלים מניין בעיר העתיקה בשבת. ושם אומר הרמב"ן את המשפט המפורסם, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. אז זו האיגרת, איגרת זין באיגרות הרמב"ן. ותקרא לי לשלום בני ותלמידי רבי משה ברבי שלמה אחי אמך. דוק ותמצא שבין שלושת האחים הנזכרים והאחות אמו של רבינו היו ארבעה בנים, שניים בשם יונה, יונה בן אברהם, יונה בן יוסף, ושניים בשם משה, משה בן נחמן ומשה בן שלמה. ניתן לשער איפה שהשמות יונה ומשה הם שמות שהיו רווחים במשפחה. שנת הולדתו של הרמב"ן לא נודע לנו בפירוש, אלא להסיק ניתנה לפי זמן כתיבתם של ספריו הראשונים. בספר זכר צדיק שכתב רבי יוסף ברבי צדיק, בא בו בשער האחרון סדר הדורות, המחבר מסיים את סדרו בשנת ה' ר' מ' ז' 1487, הוא הראשון המביא זמן כלשהו מחיי הרמב"ן. וזה לשונו, הרמב"ן ז"ל פירש התורה וחידושים מהתלמוד בגירונדה שנת ד' אלפים ת' ת' ק' עין ו', כן? ק' עין ו' זה 20, זה 26, בדור שאחר רבי יוסף ברבי צדיק, כתב אברהם זכות בספר היוחסין שלו, כי הרמב"ן התחיל לעשות ספריו בשנת ת' ת' ק' עין, ולדעת החכם שניהם שאבו ממקור אחד, והנה כדי ליישב את הסתירה שבין שש שנים, האם ת' ת' ק' עין או ת' ת' ק' עין ו', אנו צריכים לומר ששנת ת' ת' ק' עין היא השנה שבה התחיל לכתוב את חיבורו הראשון, הוא חיבור תשלום הלכה, ואילו שש שנים אחר כך כבר עסק בספרים אחרים. יש לציין שבספר הקבלה שנכתב ב-1510, נמסר לנו זמן כתיבת ספריו של הרמב"ן תף תף קוף עין א'. בקיצור, לפי כל העניינים כולם, אין לנו ידיעות ברורות על השנה. אני חושב שמייחסים את פטירתו של הרמב"ן ל-1270, וממילא לפי זה אפשר לחשב את שנותיו. תראו מה כותב בעל צמח דוד. צמח דוד זה ספר של רבי דוד גנז, שבו הוא מונה את כל סדר הדורות של הקדמונים, והוא כותב בשנת תף תף קוף נון דלד, הרמב"ן הוא הרב הגדול רבי משה בן נחמן, גרינודי ספרדי ציץ נזר הקודש, פרח בשנת תף תף קוף נון דלד. נון דלד זה 94, זאת אומרת, וזה מתאים למה שראינו, שהוא בחמש השנים האחרונות של המאה ה-12 לפני המאה ה-13. אז אם אתה אומר נון דלד, נון ה', זה מתאים, זה 95, זה מתאים לעניין הזה. מעשה כזה, זאת אומרת, שאנחנו מדברים על הרמב"ן שחי בערך 75 שנה. עכשיו צריך לזכור מה כתב הרמב"ן. הרמב"ן כתב חידושים על המסכתות. אנחנו נראה שדווקא החלק של התשובות הוא חלק מאוד קטן אצל הרמב"ן. אם בשבוע שעבר דיברנו על הרשב"א כגדול המשיבים של הראשונים, שיש לו 4,000 תשובות, הרמב"ן, יש לנו אין לנו הרבה תשובות, חלקם תכף נראה כשנדבר על התשובות מופיעות במקומות אחרים, אבל הרמב"ן כתב חידושים על המסכתות, הרמב"ן כתב פירוש על התורה, הרמב"ן השתתף בוויכוחים, לרמב"ן יש דרשות, הרמב"ן כתב פירוש על כמה וכמה ספרים, ויש לו גם ספרי הלכה, תורת האדם, תורת החטאת, ועוד כמה וכמה דברים. מי שבדור שלנו, הרב שבל, שהיה באמריקה, הוא הוציא את פירוש הרמב"ן על התורה במהדורה הקלאסית של שני הכרכים. בשנים האחרונות מוציאים הרבה מאוד פירושים לפירוש הרמב"ן על התורה. רגילים לומר, בשם הרב ליכטנשטיין, ראש שיבת הר עציון, שאם הרמב"ם לא היה כותב את מורה הנבוכים, אז היינו יכולים להסתדר. אבל אם הרמב"ן לא היה כותב את פירושו לתורה, לא היינו יכולים להסתדר. כמובן אנחנו מדברים על גדול שעסק הרבה ברמב"ם, עסק הרבה ברמב"ן, אבל הוא רצה לבטא בזה את התרומה של פירוש הרמב"ן על התורה לכל החיים שלנו, לכל המציאות שלנו. אז אנחנו מדברים על הרמב"ן שחי 75 שנה, וצריך לזכור הספק כזה בדור שאין בו שום אמצעים, גם העת נובע עוד לא הומצאה אז. כל מה שהוא כתב, הוא כתב בציפורן, הוא כתב בכתיבת יד, כי אין אמצעי כתיבה מתקדמים. גם העת הנובע הוא מצא הרבה הרבה יותר מאוחר. מעשה כזה, שאלם בן 16 או 17 יחבר חיבור נכבד, אמנם נדיר הוא, אבל יש דוגמתו בין הראשונים. סוף דבר, אני קורא בסוף, בלי תעודה מקוימת או מסורה קבועה ורווחת על שנת הולדת רבינו משה בן נחמן, על כורחנו נקבל דברי בעל צמח דוד כי הוא נולד בשנת תף תף קוף נון דלת, מלבד שקרובים דבריו להיות אמת, יש להניח שהם לקוחים מאיזה מקור שעבד לנו. שם אשתו של הרמב"ן לא נודע, אך ידוע שהייתה ממשפחה חשובה ושלושה אחים נכבדים לה. היא ילדה לרמב"ן בנים ובנות, שם הבן הגדול נחמן והצעיר שלמה. שלמה נשא את בת רבי יונה החסיד בן אברהם לאישה, וכאשר נולד להם בן, אחרי שנפטר יונה החסיד והיה לו לקרותו משה בשם אביו, אמר הרמב"ן, אף על פי שצריך לקרותו על שמי, אני רוצה שיקרא יונה על שם זקנו אבי אמו, משום וזרח השמש ובא השמש. זה מה שהגמרא דורשת על פטירה והולדת של התנאים. הוא רבינו יונה השלישי, ועוד היה לו בן יהודה או יוסף, שכנראה היה מבין הקרובים לחצר המלכות, הוא אשר ערך לאביו איגרת, שבה הוא מייעץ לו, בנותיו לא נודעו בשמו, אבל הוא כותב באיגרת, אני קורא בשורה שיש בה שלוש נקודות, עזבתי את ביתי, נעשיתי כאוחר על בניי, אכזרי על בנותיי. זאת אומרת שיש לו גם בנים וגם בנות. על אחת מהם, אנו יודעים בפירוש שהייתה אשתו של רבי גרשון, בן שלמה, מחבר ספר שער השמיים על התכונה, נולד להם בן בשם לוי, הוא הרלבג. זאת אומרת שהרלבג הוא נכד של הרמב"ן. אלה בני משפחתו של הרמב"ן הידועים לנו. על מה התפרנס הרמב"ן? בשאלה שנשאל הרשב"א, אם רופא ישראל מותר לו לעשות רפואה לנוכרית כדי שתתעבר או לא? רופא נשים, שהיא תוכל ללדת. השיב הרשב"א, בשכר מותר משום איבה. אם זה בתשלום, זה מותר כדי שלא תהיה איבה שאחרי זה רופא גוי לא יטפל ביהודי. וכל שכן רופא שמרפא לכל, ואם אינו מרפא אתן, אבי אלוהו, איבת פי. אם הוא יגיד, אני לא מוכן לרפות את האישה הזאת, אז תהיה איבה בין יהודים לגויים. ואני ראיתי את הרב רבינו משה בר נחמן, שנתעסק במלאכה זו אצל הנוכרית בשכר. זאת אומרת שהרמב"ן היה רופא, זה היה מקצועו. שוב, בתשובה אחרת שנשאל הרשב"א, אם מותר לעשות צורת אריה על טס של כסף או של זהב לרפואה, מה שנקרא אצלנו קמאה, לפי שנמצא לראשונים בספרי הרפואות שזה מועיל לכל מתניים, השיב הרשב"א שמותר, ושמעתי כי גם מורי, הרב רבי משה ורבי נחמן, היה עושה אותה צורת אריה לאותו חולי, כמו שאמרת, ולא חשש לכלום. אלה הן עדויות מפורשות על כך שהיה הרמב"ן רופא בפועל, ושפרנסתו הייתה על הרפואה. יש לנו כאן למטה את החותם של הרמב"ן, משה ברבי נחמן, לא יודע בדיוק מה המילה השלישית, אבל המילה הרביעית היא חזק, אולי זה שם העיר שלו או משהו כאין זה. מה קורה עם התשובות של הרמב"ן? אנחנו הרי בפשוט שוט, ואנחנו מבקשים להיפגש לא עם הדמות רק, שסקרנו פה בקצרה כמה וכמה מהמאפיינים שלה, אמרנו איפה הוא חי, באיזה תקופה הוא חי, דיברנו קצת על בני משפחתו, דיברנו על מקצועו, אנחנו נפגשים ברמב"ן יום יום, אם זה בחידושי הש"ס, אם זה בלימוד של פירוש הרמב"ן על התורה שרבים וטובים לומדים אותו, מה קורה עם התשובות שלו? לעומת חידושיו שהם מרובים, לא נותר בידינו הרבה מתשובותיו אל חכמי דורו. ברור של הרמב"ן שהיה גדול הדור, פנו מכל הקהילות שבספרד בבקשה להורות להם הדרך אשר ילכו בה. הרב שמחה אסף זכה לזהות 87 מתשובותיו העוסקות על הרוב בדיני ממונות. שמחה אסף היה שופט בית המשפט העליון הראשון שהוקם במדינת ישראל לאחר הקמתה. הרב פרופסור שמחה אסף, ידיו רב לו בהוצאת תשובות הגאונים, והוא אסף הרבה מאוד מדברי הראשונים, וכפי שכתוב כאן, הוא מנה 87 תשובות של הרמב"ן. באחדות מהם לא נודע למי נשלחו, והשאר נשלחו לחכמים כמצוין שם בראש התשובות. יש פה שמות של אנשים שהוא השיב להם. אני מדלג לצד שמאל. הרמב"ן משיב מתוך יראת כבוד לגדול ממנו, יפה דקדקת ויפה כיוונת לעיין בהלכה עמוקה וסתומה בדברי הראשונים, וחתומה להוציא לאור כל תעלומה. ועניינים העמידך על דעתנו, שנתבקש בישיבתך שכבר תמנו בה חפש מחפש כפי השגת שכלנו, והיא כתובה בהכרעותיה ורעיותיה אצלנו. אבל הרי אני מסדר לפניך הסידור ומעמידך לקרא הרעיות בקצרה, ואתה חכם להעמיד דברים על בוריין. הרמב"ן זכה ליחס של הערצה מאת חכמי דורו, אף כשלא הסכימו איתו באיזה פסק. ואשר למקומו בין גדולי הפוסקים, נאמנים עלינו דברי הריבש, שבעזרת השם אני מקווה שגם נגיע אליו בפשוט שוט, שוט הריבש, עליו סומכים בכל גלילות קטלוניה כמשה מפי הגבורה. כך כותב הריבש על הרמב"ן, משה היה שמו, סומכים עליו כמפי הגבורה, והוא עמוד נכון שהוא כדאי לסמוך ולהישען עליו. עכשיו אני רוצה להביא שלוש דוגמאות. דוגמה אחת מחושן משפט, דוגמה אחת מאורח חיים, ודוגמה אחת משאלות שעומדות ברומו של עולם. אז קודם כל, כדי שנכיר, יש לנו כרך אחד של תשובות הרמב"ן, שמי שהוציא אותו זה הרב שבל, שהוציא את פירוש הרמב"ן על התורה ואת הכתבים שלו, וזה הספר תשובות הרמב"ן, כפי שאנחנו רואים כאן, שהוא אסף וליקט והוציא אותם בצורה מסודרת. הדבר המעניין הוא שבשבוע שעבר דיברנו על הרשב"א, ומי שיסתכל בתשובות הרשב"א יראה שכתוב תשובות המיוחסות, והכוונה היא שחלק מהתשובות כאן מיוחסות לרמב"ן, וחלקם מופיעות כאן וכאן. פשוט להכיר את הדבר הזה, שחלק מתשובות הרשב"א, אני מזכיר שוב, הרשב"א היה תלמיד הרמב"ן, אבל החלק האחרון של תשובות הרשב"א, שאלות ותשובות הרשב"א, חלק מהתשובות המכונות המיוחסות לרמב"ן. זאת אומרת, זה השתלב בתוך דברי הרשב"א, אבל זה באמת מיוחס לרמב"ן, וכאן הכניסו, אחרי שבדקו את התשובות למי הם, הכניסו אותם כתשובות הרמב"ן. השאלה הראשונה היא סימן כף ב', הסימנים הם לפי תשובות הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק, שהדיר אותם הרב שבאל. וזה שאלה ראשונה בחושן משפט. כל אחד יודע שבודה במקצת חייו שבועה. זאת אומרת, אדם שבא ובודה במקצת שהוא חייב, אז הוא במקצת החוב, מחייבים אותו שבועה. קרה פה מקרה מעניין מאוד. ראובן שאמר לשמעון, מנה אילוויתני, ופרעתיך 50. זאת אומרת, שמעון לא טבע מראובן שום דבר. הכל היה נעים ונחמד. אבל לפתע בא ראובן, והוא אומר לשמעון, אתה הלוות לי פעם 50 ואני רוצה להחזיר לך. שמעון אומר, רגע, אתה אומר שהלוותי לך 50? זה לא נכון. הלוותי לך 100. אז האם יש למי שמודה דין של מודה במקצת, כי הוא מודה על 50, או שאני אומר, לא, זה בכלל לא שייך למודה במקצת. הוא בא, אף אחד לא בא אליו בטענה. מודה במקצת הטענה, חייב שבועה, אף אחד לא בא אליו בטענה. הוא בעצמו בא ואמר, אני חייב 50. וכשהוא אמר, אני חייב 50, התעורר השני ואומר, לא, אתה חייב 100. איך לדון את זה? שאלת, ראובן שאמר לשמעון, מנה הלוויתני ופרעתיך 50, ואמר לו שמעון, הזכרתני ונזכרתי ולא פרעת לי כלום. מאה מודה במקצת לשבועה, או כטענת עצמו, הוא פטור. אדם שבא ואומר, אני חייב, וזה מה שהוא חייב, זה מה שהוא נותן, מה פתאום שהוא ישלם יותר? תשובה, זו בידינו היא, שאין מודה ממקצת חייב, חייב הכוונה היא בשבועה, אלא אם כן קדמה תביעה להודעה. חייבת להיות תביעה קודם. אם לא, זה לא דין של מודה במקצת. ואפילו בנזכר מעצמו, כגון אם הודה לו 50, ואמר לו, הלא, מנה שלם אחת אתה חייב לי, פטור, כדי אמרינן בשבועת הדיינים, גמרא במסכת שבועות, טענו חיתים, וקדם והודה לו בסעורים, אם כמודה במקצת וכו', דשמת מיני, דאף על פי שישלים דבריו, ונמצא טענתו חיתים וסעורים והודה באחד מהם, הוא יהיה פטור משבועה, משום דבאינן טענה שלמה, ואחר כך הודה במקצת. ולשון חכמים מדייק הרמב"ן מלשון חכמים, למה הוא פותר אותו? מודה מקצת הטענה, צריכה להיות איזו טענה של מישהו, ואז אתה אומר, אני לא חייב 100, אלא חייב 50. אבל כאן שאני עצמי יזמתי את כל הדבר הזה, ודאי שאין איזה דין של מודה במקצת, ממילא הוא לא חייב, וכך כתב הרב יוסף אבן מיגש, והוא מביא לדבר הזה ראיה. זו תשובה אחת של הרמב"ן. תשובה שנייה, קשורה לברית מילה ביום הכיפורים. אנחנו יודעים שב... בברכת אשר קידש ידיד מבטן, שותים יין, מברכים בורא פרי הגפן ושותים יין. מה עושים כשיש ברית מילה ביום הכיפורים? מי שותה את היין? האם שותים את היין? אז זה סימן קופיו. בדין, אמך להיות יום המילה באחת מהעצומות, וכן נמי כתב הרמב"ן בתשובת שאלה, וזה לשון התשובה. אין הברכה טעונה כוס. ביום הכיפורים כשיש ברית מילה, מברכים אשר קידש ידיד מבטן בלי בורא פרי הגפן. דרך אגב, הלוך למעשה, מי שיסתכל בשולחן ערוך, יראה מחלוקת אשכנזים וספרדים. באמת המחבר פוסק שמברכים אשר קידש ביום הכיפורים בלי כוס, והרמ"א אומר שעושים את זה עם כוס ונותנים לתינוק וכו' וכו'. אז זאת אומרת, הלכה למעשה נחלקו בזה אשכנזים וספרדים. אין הברכה טעונה כוס, ומי שברך בורא פרי הגפן בימים אלו ברך לבטלה, מפני שלא שתה הוא ולא זולתו ממי שיבין הברכה, ולפיכך אין מביאים כוס כלל באלו השני ימים. רוצה לומר יום הכיפורים בתשעה באב, לא בזולתה מימי התעניות. וכתבו הגאונים שמברכים על הכוס ומניחים אותו עד מוצא היום ושותה אותו אם התינוק. היא שותה את הדבר הזה. אני לא מתייחס כרגע לעניין האם במוצאי תשעה באב מותר לשתות יין, כי לאכול בשר, לשתות יין, מותר רק יום אחרי זה, עוד סוגיה. אמנם הרב בעל האיתור חלק על זה מכמה טעמים. האחד, שאם יניחו, שמה יישפך וברך לבטלה. ברכו ולא שתו, שמים את זה בצד. מה יקרה אם זה יישפך? ועוד, זה הפסקה עצומה. את הברית עושים ביום, בבוקר, עד שיוצא הצום, רק אז שותים את זה, שאין להפסיק כל כך בין הברכה והטעימה. וכשיתאום צריך ברכה אחרת, הוא צריך לברך עוד פעם, ונמצא שהברכה הראשונה הייתה ברכה שאינה צריכה, ועבר הלא תיסה. לפיכך, לכן אומר הרמב"ן, בתשעה באב ויום הכיפורים, שהם תעניות חמורים, אין מברכים על הכוס כלל, אלא מברכים אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, וכו' וכו', בלי כוס. וכן עמי כתב בעל האשכול בשם עריף, ובשאר התעניות, תענית אסתר, עשירי בטבת, צום גדליה, שאינם חמורים כל כך, מברך על הכוס ושותה אותו עם התינוק. לאמא של התינוק מותר לשתות את זה. ואם היא בתענית, אף על פי שאינה צריכה, למה? דעוברות ומניקות אין ניתנות אלא ברצונן. היום, בזמנם, עוברות ומניקות, זה היה מאוד חששו לענייני רפואה. היום יש בזה כל מיני פסיקות בהלכה, מה עושים ואיך עושים וכולי. ומתאימים לתינוק שלא הגיע לחינוך, ולא גזרינן דלמאתי למשרח, אלא ביום הכיפורים בתשעה באב בלבד. מה זה דין של אתי למשרח? יש דין שקשור לכמה וכמה הלכות שונות, שאם אדם עושה משהו כשהוא ילד, אחרי זה כשהוא יגדל, הוא ימשיך לעשות את זה. ולכן מצד הדבר הזה, יש עניינים שאוסרים אותה. אז כתוב כאן שאם ייתנו לאימא של הילד לשתות, לא חוששים שאתי למשרח. כשאמר הכתוב בין שמונת ימים ממול, לא פחות ולא יותר, ויש פה עניין עם שבת, כל מיני סודות שהרמב"ן כותב כאן, אבל הלכה למעשה פסק הרמב"ן, שבשתי התעניות החמורות, תשעה באב ויום הכיפורים, מברכים אשר קידש ידיד מבטן בלי כוס. לא מברכים על הכוס. כך פוסק השולחן ערוך. הרמ"א מביא מקורות אחרים, גם הרמב"ן מציין עליהם חלק, ולפי האשכנזים כן מברכים על היין. מה עושים איתו? עוד עניין בפני עצמו. התשובה האחרונה שאנחנו רוצים לראות אותה, היא למעשה נמצאת כחלק משתי תשובות. וכך כתוב כאן בהערה הראשונה שלא מופיעה בדף שלפניכם. התשובה הזאת, כמו שראינו קודם, היא משות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן ריש פי דלת. זאת אומרת, המיוחסות, תשובה ריש פי דלת, יש את זה כאן, ויש פה תשובה על שני נושאים, והמהדירים כותבים כאן על התשובה הזאת, יש פה שתי תשובות. תשובה אחת על עניין פילגש, מה מעמדה בענייני אישות, ואחרי זה הוא מתחיל במה שיש לפנינו ומה ששאל הרב. אז יש כאן הערה, למה בדיוק חיברו את שתי התשובות הללו יחד, אבל כאן התשובה השנייה היא שאלה כזאת. אם נתברר שנבראו הנשמות ביום ראשון, כי כן נראה ממדרש אחור וקדם צרטני. אחור וקדם צרטני, בתשת עליי כפיך, זה פסוק בפרק קוף למתת בתהילים. על הפרק הזה אומר האבן עזרא שזה הקשה מכל פרקי הספר. כך אומר האבן עזרא. פרק קוף למתת הוא הקשה ביותר בפרקי תהילים. ושם מדובר על הניסור של אדם הראשון, של אדם מחווה, איך הם נבראו ומה, איך הקדוש ברוך הוא יפריד ביניהם. עכשיו, השאלה היא, כל אדם שנולד, יש לו גוף ויש לו נשמה. הגוף שלו בוודאי נוצר ביום שבו הוא נולד. זה היום שבו הגוף נוצר, 9 חודשים קודם, בהיריון. אבל מתי הנשמה שלו נוצרה? הקדוש ברוך הוא מתי ברא אותו? האם אני אומר שאין יצירה חדשה? כל מה שנברא בעולם זה יש מיש. דבר מוביל דבר. אז איך נברא, אם הנשמות נבראו על ידי ריבונו של עולם, מתי הוא ברא אותם? הוא ברא את כל הנשמות ביום הראשון של הבריאה, ולאט לאט הן יוצאות מן הכוח אל הפועל, או משהו אחר. זאת השאלה המורכבת שנשאל הרמב"ן. ומה ששאל הרב, אם נתברר שנבראו הנשמות ביום ראשון, כי כן נראה ממדרש אחור וקדם צרטני, וכן יזדו חכמי ספרד בשיריהם, דבר ברור בדברי חז"ל, שהנשמות כולם, כל מי שיחיה עד סוף כל הדורות, נבראו מאז. כמו שאמרו במסכת חגיגה, הרבות שבו גנזי חיים וגנזי שלום, ונשמות הצדיקים ורוחות ונשמות שעתידים להיברות. כל אלה נמצאים, יש לנו 7 רקיעים, באחד מהם לרוכב בשמי ערבות, אז יש לנו שם את כל הנשמות. וכן אמרו, עד שיחלו כל הנשמות בגוף. מתי בן דוד בא? עד שיחלו כל הנשמות שצריכות להיברות. כל הם יחלו ואז בן דוד בא. ומעצמו הוא מוכח, כי הקדוש ברוך הוא, אחר 6 ימי בראשית, אינו בורא שום דבר מאין. הקדוש ברוך הוא לא בורא שום דבר חדש, אלא פועל ועושה דבר מדבר. ואין בנשמות שום עניין שתתאבנה ותמצאנה זו מזו. נשמה לא נבראת אחת מהשנייה. זה, יש שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו. אז את החלק הזה זה חלק של הקדוש ברוך הוא. וזה הטעם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, שאז נשלם הכל בכל צבא השמיים והארץ. וזה טעם אשר ברא אלוהים לעשות, שנתן כוח בשורשים לעשות כמותם, ולא כדברי תועי רוח בינה, זאת אומרת, כתועי רוח, שאומרים כי בכל יום ויום בורא נפשות לגופים בהיוולדם. יש פה שאלה עמוקה, יסודית, מאוד מאוד משמעותית בבריאת האדם, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. ואז אמרנו שצריך לגמור בזמן, אנחנו לא גומרים בזמן, אז הרמב"ן נכנס פה לדיון שלם במדרש הזה, אחור וקדם סרטני. אני רואה שאפריים קצת קשה לו עם השאלה הזאת, זה פסה, מעורר פה להרבה מחשבות, מעורר פה להרבה עניינים, איך להבין את הדבר הזה, והאם כשכתוב ורוח אלוקים מרחפת, הכוונה היא לכל הנשמות שעתידות להיוולד בעולם, האם זה נגמר, איך זה היה וכו' וכו'. עכשיו, את השאלה הזאת הוא שלח לרב החסיד רבינו יונה, כנראה אחד מהקרובים שלו, או משהו כאין זה, ותראו איך הוא מסיים את התשובה. בכל אופן, הרמב"ן אומר הלוך למעשה שהכל נברא ביום הראשון. אין דיון, אין מחשבה, זה ברור. ואתה, כרוב ממשך השוחך, אני קורא בסוף, זה פסוק ביחזקאל שמופיע בנבואה על מלך צור, שכאילו הוא מדבר עליו, יש שם פסוקים קשים מאוד שהמפרשים התקשו להסביר אותם, על המוני כיסא כבוד להנחיל, ותאריך ימים על ממלכתך להורות בישראל הלכה למשה מסיני, וכבודך יגדל מעל לגבול ארצנו לעיניי, ותגלה בחברת מעלת רעיוני, כחשק אחיך הנכסף, החותם משה ברבי נחמן ז"ל. זאת אומרת שהרמב"ן בתשובות שלו, אם ראינו ברשב"א בשבוע שעבר תשובות בענייני תנ"ך, איך יש הבדל בין שמואל לבין דברי הימים, גם הרמב"ן הוא לא רק משיב תשובות פרופר בהלכה. ראינו דוגמה לאור החיים, ראינו דוגמה לחושן משפט, כאן יש איזו שאלה פילוסופית, מתי נבראו כל הנשמות? אומר הרמב"ן, כל הנשמות נבראו ביום הראשון של הבריאה, אין אפשרות אחרת בכלל, ולהוציא מתועי בינה, הוא מביא פה עוד כל מיני ראיות שמקוצר הזמן אנחנו מפסידים אותם, וכאן יש צילום של אחד, הרי המאפיין של בכנסת הרמב"ן זה ארבעת העמודים שתומכים את כל, את כל הבניין, ובאמת פתחו את בכנסת הרמב"ן 10 שנים אחרי שחרור הרובע, כשהיינו בשיעור א', אז רק פתחו את בכנסת הרמב"ן, לא היה לפני כן, כולם היו מתפללים באליהו הנביא, ואז חפרו וסידרו וכולי, מצאו את ארבעת העמודים הללו, ועל אחד מארבעת העמודים, שימו לב, אברהם, יצחק, יעקב, לא יודעים מי חרט את זה, ממתי זה חרוט ואיך זה חרוט וכולי, אבל זה מופיע, זה אחד המאפיינים של בית כנסת הרמב"ן. תודה רבה ושבוע טוב. שבת הבאה, שבת כיבוד הורים, ובעזרת השם, אחרי זה אנחנו ממשיכים.